עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
כאן דוקטור מאיה רוזמן, שעה למי שרוצה קצת אסקפיזם מנושאים של מלחמה. אנחנו נדבר על למה חייבים להוסיף שומן לסלט. נדבר על איך בטטה קשורה לסטרס, על האם זה נכון שאסור לאכול מאוחר בלילה, ומה אפשר לאכול אפילו רבע שעה לפני שהולכים לישון, על האם חייבים לאכול כל 3 שעות או לא, אולי זה עושה הפוך ממה שאנחנו חושבים, וגם על איך יודעים כמה נטרן על האריזה זה הרבה וכמה זה קצת. בסוף אני שותף אתכם גם במתכון ללביבות בטטה. מי שרוצה להתקשר 0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70, תרשמו לכם. אפשר גם להצטרף לשידור החי בפייסבוק, בפייסבוק של הרדיו, ובקבוצת הרדיו שלי בפייסבוק, לסמן לייק, לשלוח שם שאלות, לשתף ולהגיב. אני רואה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראית על, על השידור שקד מורג, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ואחראי על השידור בפייסבוק אלי עזר בן יהודה. אוקיי, אז למה חייבים להוסיף שמן או שומן כלשהו לסלט, ומה עדיף להוסיף? איזה מסוגי השומן עדיף להוסיף? אז ככה, יש בירקות ויטמינים שנקראים ויטמינים מסיסי שומן. זה ויטמין A וגם ויטמין K. יש בירקות גם ויטמין C, אבל הוא לא קשור לשומן, הוא נקרא ויטמין מסיס מים. הויטמינים המסיסי שומן האלה הם נספגים לגוף הרבה 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 יותר טוב ובכמות הרבה יותר גדולה, אם יש איזשהו שומן בסלט, תכס לא משנה איזה. אבל צריך להיות שומן מסוים בסלט. עכשיו אנחנו יכולים להוסיף או שמן כלשהו באיכות טובה, או שמן גרעיני חמנייה בכבישה קרה, או שמן זית, או שמן סומסום בכבישה קרה, או שקדים, או אגוזים, או גרעיני דלת, או גרעיני חמנייה, או טחינה, או אבוקדו. מה שאנחנו רוצים, כל הדברים האלה מכילים כמות יפה של שומן איכותי, והם עוזרים גם לספיגה של הויטמינים האלה שנמצאים בירקות. אם נאכל סלט בלי רוטב בכלל, בלי אחד מהדברים האלה, בלי נגיד האבוקדו, השמן או הטחינה או מה, אז שתדעו שהסלט מעולה ומסביע ומלא ויטמין C, אבל הויטמינים A, שחשוב למערכת החיסון שלנו דווקא וגם לראייה, וויטמין K, שדרוש לקרישת הדם, אלה יספגו פחות, בכמות הרבה הרבה יותר נמוכה. אז מה כדאי להוסיף? איזה משהו מני מעדיף? טוב, אי אפשר להגיד שיש איזשהו שומן שעדיף, כי לכל סוג של שומן יש את היתרונות שלו. אנחנו באופן כמעט אוטומטי פה בארץ, מוסיפים שמן זית, וזה נפלא, כי בשמן זית יש המון המון אומגה 9 שמפחיתה מחלות לב. אבל האם זה אומר שטחינה פחות מומלצת בסלט? לא, ממש לא. בטחינה יש דברים אחרים מאוד מאוד חשובים. סידן, ברזל, ויטמינים B. יש בטריפטופן שזה המוח מייצר מזה את הסרוטונין שמשפר לנו את מצב הרוח, יש גם בתחילה חלבונים איכותיים. אם נוסיף במקום זה אגוזים ושקדים בתור מנת שומן או כף גרעינים, גרעיני חמניה או גרעיני דלת, זה פחות טוב משמן זית? גם לא. יש בהם הרבה מגנזיום, הרבה מאוד ויטמין E שדרוש למניעת קמטים. גם בהם יש ברזל וסידן, גם אבד שדרוש למערכת החיסון. אז מה עושים? גם אבוקדו זה שומן מדהים שאפשר להוסיף. מה עושים? אז תקשיבו, אם מישהו היה שואל אותי לבחור פרי אחד שהוא הכי בריא, אין לי תשובה. כל הפירות בריאים, בתפוח יש נוגדי חמצון, בבננה יש מגנזיום ואשלגן, במנגו יש ויטמין A, באבטיח יש ליקופן. אי אפשר לבחור, אז אנחנו מגוונים, כל פעם אוכלים פרי אחר, נכון? אותו דבר, עם מנות השומן לסלט. מי שאין לו בעיות של משקל, יאללה תוסיפו את הכל. אבל זה עלול להיות מלא מלא קלוריות, ומי שכן שומר על המשקל שלו, אז כדאי שיבחר, אז כל פעם להוסיף לסלט, פעם אחת שמן זית, פעם אחת גרעינים, פעם אחת אגוזים מושקדים מפוררים, פעם אחת אבוקדו, פעם אחת טחינה מלאה, כל הדברים האלה הם יהיו טובים לנו לספיגת הוויטמינים, ויוסיפו לנו כל פעם ערך מוסף אחר. ודרך אגב, לגוון זה נכון לגבי כמעט הכל, כדאי לגוון לא כל יום לאכול רק דג, או רק חזה עוף, או רק טופו, לגוון. לגוון את סוגי השמן, לגוון את סוגי הפירות, לגוון את הכל. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
צהריים טובים כבר. אלה הם כן קם.
צהריים טובים,
סליחה. מה שלומך?
בסדר, תודה. אני מאוד אוהבת לשמוע את התכנית שלך.
תודה רבה.
רציתי לשאול אותך, החלטתי לי תמיד לעשות לי סדר לגבי שמן קוקוס, שאומרים...
איזה יופי, זה קשור לנושא שלי של ההתחלה.
וסלט שמן שהוא ממש לא בריא.
כן, אז בואי נדבר על זה באמת. שמן קוקוס, כמו גם שמן דקלים, הם השומנים, אני חושבת, אם אני כרגע לא טועה, שהם השומנים היחידים מהצומח שמכילים חומצות שומן רוויות. זה אומר שזה חומצות שומן שהן יותר דומות למה שיש בשומן מהחי. לפני הרבה מאוד מאוד שנים היו בטוחים במיליון אחוז, אני מדברת איתך על בסביבות 1970-80 ככה, היו בטוחים מאוד שהשומן הרווי זה נורא ויום וגורם למחלות לב. ולאט לאט, אחרי התיאוריה של אטקינס, קצת התחילה הגישה הזאת להשתנות, אבל מאוד מאוד לאט, ולאט לאט רואים שמחלות לב זה לא בהכרח משומן רווי, זה יכול להיות משומן טרנס, שזה שומן מתועס, ומסוכר לבן, ומקמח לבן, ומאוד הרבה 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 סבלות, שאנחנו אוכלים, ולאו דווקא משומן רווי מהחי בכלל, ובטח שלא מקוקוס או מתקלים או ממקור צמחי. עכשיו, השומן בקוקוס הוא טיפה שונה משומן רווי שיש בחי, למה? כי קוראים לזה חומצות שומן בינוניות שרשרת, בחי זה ארוך שרשרת, כאילו זה שרשרת מאוד ארוכה כזאת של פחמנים ומימנים, בשמן קוקוס זה יותר קצר, ואז התגלה שאפילו יש לזה יתרונות מבחינת המטאבוליזם, עובר מסלול מטאבולי אחר, נספג יותר מהר, משמש לאנרגיה יותר מהר ופחות מצטבר בתוך שתאי השומן הוא גורם לעלייה במשקל, או למשל יכול לשמש אנרגיה לפעמים למוח, בקיצור נמצאו לזה יתרונות. אז עכשיו, כל עוד את בוחרת שמן שהוא איכותי והוא בכבישה קרה, כולל שמן קוקוס שרשום לחלב, בכבישה קרה, שמן דקלים אני לא ראיתי, בכבישה קרה גם לא חיפשתי, אבל בדרך כלל נגיד שמן דקלים שנמצא במאכלים מתועסים, הוא שמן לא איכותי בגלל שהוא לא בכבישה קרה. עכשיו אם את מחפשת שמן קוקוס בכבישה קרה וקונה, ואת יכולה להשתמש בזה למה שאת רוצה להוגיות או להוגה או למה, אני לא רואה בזה חיסרון, אני חושבת בהמשך למה שאמרתי באייטם הקודם, לא להסתמך על שמן קוקוס כמקור יחידי לשומן, כי בכל זאת יש את החומצות הרב בלתי רוויות, והאומגה 9 ואומגה 3 וזה, שכן צריך אותם, ולכן כדאי לגוון מקור שומן, אבל אם את מוסיפה, נגיד, כפית שמן קוקוס ליום, אם זה טעים לך בחביתה או בירקות המוקפצים, או אם זה בתוך מאפים או מה, אין בזה שום דבר רע, ושוב, זה צריך להיות בכבישה קרה.
זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים בשמן קנולה, שהוא לא בכבישה קרה,
הוא לא טוב.
הוא גם לא בריא.
לדעתי לא. כל שמן שהוא לא בכבישה קרה, אני פעם המצאתי חרוזים. שמן מזוכח, זרוקים לפח. אין לו יתרונות, אז למה סתם? זה קלוריות סתם, מיותרות לחלוטין. שלא לדבר על שבחל...
סליחה, שם קנולה הוא גם מאוד בריא, כי יש שם גם אומגה...
קנולה, תשימי לב שקנולה... זה ראשי תיבות, זה לא צמח קנולה שעושים.
כן, צמח
בפקיד. זה נכון, קנולה זה ראשי תיבות, קן זה קנדיאן, או אויל, לאו, אסיד. קנדיאן, אויל, לאו, אסיד, זה שמן קנדי, מופחת חומציות, אחרי הנדסה הגנטית של הצמח, שגם הכניסו לבפנים קצת אומגה 3, אבל רק שתדעי שזה אחד השמנים הכי פשוטים, הכי זולים, שיש, בוא נגיד אם אני מחפשת יתרונות תזונתיים בשמנים, הוא דווקא היום נחשב לאחד פחות איכותיים, נגיד ככה. עכשיו יש, בבתי טבע, אני ראיתי בבקבוק זכוכית כהה, כזה, ירוק כהה, שמן קנולה גם, בכבישה קרה אם את רוצה, אז יש לו עדיפות ברורה. למה בבקבוק זכוכית כהה? כי שמן יכול לפעמים להתחמצן מהאור, אז בקבוק וגם מהפלסטיק, אז הבקבוק פלסטיק שהוא שקוף ודק ומפריש חומרים כמו שאנחנו יודעים היום, ולא איכותי, אז זה פחות טוב תמיד מאשר בקבוק זכוכית, ובקבוק זכוכית כהה, חום כהה או ירוק כהה, אז אלה שומרים יותר טוב על השמן, והוא פחות מתחמצן בהשפעת האור ונשמר יותר טוב, אז יש גם את זה אם את רוצה.
זאת אומרת שאומרים שמן קנולה שהוא בריא, מתכוונים
לכבישה הקרה. אם בכלל, כן. ושוב, זה מיתוס שהיה פעם. פעם קנולה בריא כי יש בו אומגה 3. לא, הם כנראה הוציאו מלא פייק מחקרים בשביל להגדיל שיווק ומחירות.
ועוד שאלה לגבי, אני ראיתי נטיבינה משמן
זית,
משהו כזה.
אנחנו פה לא יכולים לדבר על מוצרים, אבל כל משהו שהוא מתועס.
לא, השאלה... אם זה...
אני לא מכירה, אני לא יודעת את הרכיבים של זה, אני אישית הייתי נמנעת מדברים מתועסים, אני גם לא רואה בעיה עם חמאה. אם את רוצה למה? לעוגות? קחי חמאה, מה בעיה עם חמאה?
לא, נגיד אם אני רוצה
פרווה. אז קחי שמן קוקוס באמת, עדיף. יותר טבעי בטוח.
הבנתי.
יופי.
אוקיי, בסדר, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה.
זה שם טוב.
שאלות מצוינות על סוגי שמן, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו על האם זה נכון שאסור לאכול מאוחר בלילה. אז לא, זה לא נכון. ומה אפשר לאכול אפילו רבע שעה לפני שהולכים לישון? אז זה מאוד מאוד חשוב, בעיקר היום, שהרבה נשארים ככה ערים מול הטלוויזיה, בלחץ, בסטרס, מסתכלים על הכותרות, יפגיזו אותנו היום בלילה, לא יפגיזו אותנו, ואז מתחילים לנשנש. ולנשנש פחממות ריקות זה לא בריא בשום שעה, ובטח שלא בלילה מבחינת עלייה בסיכון לסוכרת. מצד שני, תחשבו על זה שאם מישהו נניח אוכל בשעה 7 בערב, ארוחת ערב, כמה גדולה שלא תהיה, נגיד אם הוא הולך לישון בחצות, והוא רעב עוד פעם, זה טוב ללכת לישון רעב? התשובה היא לא, זה לא בריא ללכת לישון עם קיבה מקרקרת, כי זה הרבה פעמים מפחית את היכולת שלנו לרדם, ומפחית את איכות השינה, וגורם לשינה מקוטעת כזאת, כזאת שינה שגורמת לנו להפרשת יותר הורמוני רעב ביום שלמחרת, ולעייפות שמגבירה את הצורך במתוק. אז מה עושים? אפשר לאכול גם רבע שעה לפני שהולכים לישון, רק דברים שהם קלים לעיכול, וכמובן לא פחממות ריקות שזה נכון לכל שעות היום, אבל במיוחד ללילה. אז אם רוצים לראות, לשמוע דוגמאות, אז למשל שקדים או אגוזים בכמות של 20 גרם, הם גם סופחים קצת נוזלים וחומצות בקיבה, תורמים לתחושת שובע, לא מקפיצים את הסוכר בדם בכלל בכלל, ומכילים מגנזיום וסידן שעוזרים להרפיית שרירים ושינה טובה. אותו דבר גם איזשהו יוגורט או יוגורט חלבון, גם לא מקפיץ את הסוכר, גם תורם לסוב הארוך, גם מכיל סידן שדרוש להרפיית שרירים ולשינה טובה. עוד דוגמה, כוס גרגירי חומוס אחרי בישול. זה נפלא בקטניות ובמיוחד בחומוס. יש את חומר המוצא לסרוטונין, שמשפר לנו מצב רוח. אז גם אפשר נגיד 200 גרם אדממה ששקול עם קליפה, קטניות האלה גם מכילות חלבון איכותי, גם שומן שמעכב את העיכול, גם אינדקס גליקמי מאוד מאוד נמוך, לא מקפיצים את הסוכר בדם, גם שילוב של סידן ומגנזיום. בקיצור, אפשר לאכול רבע שעה לפני שהולכים לישון, אבל רק את הדברים הנכונים. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, מה שלומך?
שלום, מה שלומך?
טוב מאוד, יש לי שאלה לגבי סוגי סוכרים.
זה כיף לשמוע מישהו עם מצב רוח טוב.
כן, חזרתי מעבודה, אני מצב רוח טוב.
יפה מאוד.
רציתי לשאול לגבי סוגי, אני יודע שיש אחד סוכר, דו סוכר, פולי סוכר, וראיתי בסימון התזונתי, מתחת לפחמימות כתוב מתוכן סוכרים.
נכון.
רציתי לשאול, המתוכן סוכרים זה מתייחס לחד סוכר או שזה לא קשור לזה?
אהה. שאלה מעולה. אני רק חייבת לשאול קודם, במה אתה עובד שזה עושה לך כזה מצב רוח טוב?
אני פסנתרן ומרצה למוזיקה.
וואי, איזה יופי, איזה כיף.
אז כן, זה תמיד עושה את זה גם אינטראקציה עם קהל.
לגמרי לנפש. טוב.
נכון.
לא, לא רק חד סוכרים, כל, נגיד הסוכר הלבן שאתה אוכל הוא לא חד סוכר.
סוכרוז, הוא דו סוכר, נכון.
נכון.
פרוקטוז וגלוקוז.
נכון, עכשיו אני לא מכירה מה החוק אומר לבדיקת מתוכם סוכרים, אני רק יכולה להגיד לך שכל מה שמוגדר סוכר, סוכרוז, מנוז, גלקטוז, לקטוז, כל הסוכרים, הם נספרים תחת הסוכרים, כולל דברים שהם לא אמורים להיות ספורים תחת מתוכם סוכרים שאתה אומר, כמו למשל...
לקטוז.
נכון. אתה מסתכל על איזה יוגורט, וכל הפחמימות שם שיש ביוגורט או בכל מוצרי החלב שאין בהם תוספת של סוכר לבן, לא משהו עם פירות נניח, או שוקולד. סתם יוגורט ריק לבן נקי. אין בו שום תוספת, בגלל זה לא, לא, לא ריק, אין לו תוספות. ואז אתה מסתכל, פחממות, ופתאום כתוב לך מתוכם סוכרים. עכשיו אין לך סוכר ברכיבים בכלל, אז מה זה מתוכם סוכרים? למה אתם כותבים מתוכם סוכרים? זה מבלבל את הציבור?
זה מבלבל.
זה לקטוז, עכשיו הלקטוז לא כזה מקפיץ את הסוכר בדם, הוא לא מתוק, הוא לא גורם לעלייה בהתרגלות למתוק אצל ילדים, הוא לא... למה לספור? למה לכתוב לאנשים מתוכם סוכרים? עכשיו אני... כנראה שיש איזו רשימה של סוכרים שחייבים לחשב אותם, אבל בחלק מהמקרים זה ממש מטעה, וזאת טעות. כי כשאתה, אפילו אם אתה מסתכל על יוגורט עם סוכר, נגיד, ואז כתוב לך שבע פחממות, מתוכם, נגיד, שבע סוכרים. אז איך אתה יודע מתוך זה כמה זה סוכר לבן וכמה זה לקטוז? לא מעניין אותי לקטוז, אני רוצה לדעת כמה מתוכם זה הסוכר הלבן, שאותו אני לא רוצה.
אז זה לא מדד לאינדקס גליקמיה מתוכם סוכרים.
לא, ממש לא, ממש לא מדד לכלום. אני אגיד לך מתי אני כן משתמשת בנתון הזה. נגיד סתם, דוגמה, יש בכל מיני רשתות בתי קפה, שהם כן רושמים את הקלוריות שלהם באונליין. ואז הם רושמים לך, נגיד, בקרואסון. זה קרואסון שוקולד, יש לו ככה וככה פחממות, שהקמח זה לא סוכרים הרי, מתוכם פתאום הם רושמים לך איזה 30% סוכר, ואז אתה אומר, וואי וואי, בקרואסון אחד יש לי איזה 15 כפיות סוכר לבן. זה משמעותי. לא בכל מוצר אנחנו יכולים להסיק מזה שזה לא בריא, אבל בדברים... שלמשל הם לא מוצרי חלב, אתה כן, וכן כוללים סוכר בתוכם, אתה יכול להסיק שזה לא טוב. אני אגיד לך מה עוד אני לא מתייחסת, למשל יש חטיף שעשוי רק מתמרים ובוטנים. למה אתם כותבים כמה סוכר יש בחטיף הזה? כאילו למי אכפת? זה כאילו שאני אוכל תמרים ואני אשים בפנים בוטנים, למה אתם מפחידים את האנשים? זה בריא הדבר הזה. זה לא כאילו, אוקיי, תימנעו מזה עכשיו, סוכר בכמות גבוהה. יש המון המון התאיה עם כל הסימון הזה, ועם כל החישוב הזה. לדעתי, אתה יכול להתייחס לזה רק למקרה שזה משהו מכיל סוכר לבן, ואז אתה באמת תדע כמה סוכר לבן יש שם.
ואם זה לא... אם זה לא מכיל, וואו, זה ממש מבלבל עכשיו, לפי כל מה שאת אומרת.
נכון. אם זה מוצר שאין לו רשימת רכיבים, אבל הוא כולו פחממה, כמו למשל קורסון באמת או ופלים או מה, כן תסתכל על כמה סוכר יש שם, זה יפחיד אותך ואז אתה לא תאכל את זה, שאני מקווה.
נכון, ברור.
אבל אם זה מוצר, אבל תעשה קצת שיקול דעת אישי שלך, אם זה מוצר חלב, אל תתייחס כל כך, אם זה משהו...
אני לא מתייחס, אבל שם לי דוגמה, אני הסתכלתי על עוגות ללא סוכר, ובאחת יש 50 גרם פחמימה וכמעט 0 מתוכן סוכרים, באחת יש 30 גרם פחמימה, אבל... לא, אבל
שנייה. 50 גרם פחמימה, אתה נתת פה דוגמה שאני הולכת לבלבל אותך יותר, בעוגות ללא סוכר, ברובן יש קמח לבן שהוא,
נכון, גר,
שהוא גרוע לסוכרת כמו סוכר לבן. אז אני באופן אישי כועסת שכתוב על ופלים ללא סוכר, מדבקה ענקית, נכון. ללא סוכר, כאילו זה מומלץ לסוכרת. לא, זה לא מומלץ לסוכרת, זה מלא מרגרינה, שומן טרנס, ומלא, אוי, בחלק מהמקרים, ממש. בחלק מהמקרים, ומלא בקמח לבן שלא טוב לסוכרת, אז אתם מבלבלים את הציבור.
אז צריך להסתכל על דרגת המלאות של הקמח, קודם כל, לפי מה שאתה אומר.
נכון, 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 פשוט אל תסתכל על הטבלה, לפני שאתה מסתכל על רשימת רכיבים, ואם אתה, אחרי שהסתכלת על רשימת הרכיבים ונוח לך איתה, אתה יכול להסתכל על הטבלה על הסוכרים, במידה שמדובר במוצר פחממתי שאתה דואג שיש שם סוכר לבן. במקרים אחרים, אני לא חושבת שאתה צריך להתייחס לזה בכלל. בקיצור, זה נהיה פה מדע שלם לקרוא את האריזות. נכון? אנחנו צריכים לעשות איזה תואר. באיך קוראים, מה כתוב לי על אריזה, כדי שלא יטעו אותי ולא יבלבלו אותי?
נכון. ומצד שני, אם אני קונה משהו שכן יש לו סוכר לבן, אבל אני אוכל אותו עם ארוחה של הרבה חלבון שומן בסיבים, אז זה כן יוריד את האינדקס הגליקמי.
זה יוריד את האינדקס הגליקמי, אבל היום המלצתם להוריד סוכר לבן לחלוטין, לא משנה על האינדקס. בלי כן, אפילו אם זה אינדקס נמוך, המלצות הן להוריד את הפחמימות הרעות האלה מהתפריט.
גם אם הוא לא גורם להקפצת סוכר ואינסולין.
נכון. זה מיותר לגמרי. אל תאכל אנרגיה ריקה. אל תכניס לגוף משהו שלא נותן לך ערך מוסף.
בשביל לא לפספס ערך תזונתי, כי זה בעל חלבון אוכל אחר.
נכון, כי כאילו אתה אוכל מספר מסוים של קלוריות, אתה רוצה להפיק מהקלוריות ערך מוסף מקסימלי, ולא...
כמה שיותר אוכל טבעי, ופה לא מעובד בקיצור.
כן, בקיצור, אז זה מה שאני אומרת, אני חוזרת להתחלה, אם זה תמרים. לא משנה שכתוב לך, נניח על האריזה כמה סוכר יש שם, זה תמרים. אז לא להסתכל. תסתכל על האוכל המעובד, בדיוק, אתה יודע מה, סיכמת את זה יותר טוב ממני, על האוכל מעובד, תסתכל. פחממות מעובדות, תסתכל כמה, אם בכלל, אני לא יודע, תסתכל ביותר נכון על רשימת רכיבים וזהו.
יופי, טוב, אז עשיתי קצת יותר סדר.
תודה רבה, אני מקווה.
אם זה שזה מבולגן הנושא, אבל זה קצת יותר מסודר עכשיו.
כן, פשוט לא להתייחס, פשוט לא להתייחס. ולנגן הרבה.
בטח, בלי זה אין חיים. הלוואי שכולם היו יותר עם מוזיקה ואהבה, ואז פחות עם מלחמות.
כן, הלוואי. אין ספק.
טוב, תודה רבה, מאיה.
תודה רבה לך על השאלה המשמעולה. תודה רבה.
תודה.
רגע, לפני המאזינה, יש לנו פינת החקלאות היום, אז אני אסביר לכם איך בטטה קשורה לסטרס. ולמה, וזה קשור למאזין באמת, הקודם, איך התוספת הזאת היא עדיפה בסוכרת. אז כדאי לשים לב לבטטה באמת, למה הבטטה היא אחת הפחמימות הכי בריאות? קודם כל, יש בה המון המון ויטמין A. ויטמין A הכתום, בית הקרוטן, הצורה הצמחית שלו, חשובה לראיית לילה, כולנו יודעים, וגם למערכת החיסון, כלומר נגד וירוסים, נגד להידבק בשפעת או בקורונה, וגם למניעת קמטים. אז כבר הנה, יתרונות חשובים. דבר השני, האינדקס הגליקמי של הבטטה נמוך יחסית לפחמימות אחרות, יחסית לתפוח אדמה או לאורז לבן, או ללחם מקמח לבן, זה נמוך. אז היא מתאימה יותר כתוספת, גם אם יש נטייה לסוכרת. עכשיו, צריך לשים לב שזה למרות שהבטטה הרבה יותר מתוקה, כאילו, אוקיי, יש לה כזה הרבה מתיקות, אז אנחנו חושבים, בטח הרבה סוכר לא טוב. אז לא, האינדקס הגליקמי מאוד מאוד נמוך. בטטה מסתבר לפי מחקרים, מגבירה את כמות הסרוטונין במוח, שעוזר לנו להתמודד עם סטרס. ובנוסף לזה, אני חושבת, זה שהיא מתוקה, זה דרך נפלאה להכניס ויטמין A לתפריט של ילדים, או לאנשים מאוד מבוגרים שלא בא להם לאכול ירקות קשיחים, אז עושים פירי בטטה, או מכניסים, אני אתן לכם רעיונות לקראת סוף התוכנית. ועכשיו, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה, זה רבקה.
רבקה, שלום. רבקה מאזינה שלנו מאוד מאוד ותיקה, כבר שבע שנים. מה שלומך?
בסדר גמור. לא שמעתי ממך המון זמן, אבל אני עוקבת אחרייך.
נכון, אז כן שמעת ממני, אני לא שמעתי ממך.
אוקיי, זמן טוב. רציתי קודם כל להגיד לך שאני שומרת על המשקל בעזרת הספר כל ההיגיון.
איזה כיף לשמוע את זה, תודה רבה.
אני שוקלת היום 70 קילו, ירדתי איזה 10 קילו. כן, כבר מזמן, אבל אני גאה.
מושלמת, כל הכבוד לך.
מצוין, והבדיקות שלי, הקולסטרול, הכל ירד, הכל בסדר.
וואו, איזה כיף.
כן, הסוכר, הכל ירד.
מה את אומרת?
הטריגליצרידים, יש בדיקות.
ואת נצמדת לתפריט ספציפי או מחליפה תפריטים?
אני אוכל, כל פעם אני אוכלת משהו אחר.
יפה.
יש לי בספר אצלי הוא כמו התנך, הוא בחדר שינה, וכל פעם אני מעלה.
איזה כיף לי. אז את נזכרת בי כל יום, יש שם את התמונה שלי.
הנה, התמונה. עכשיו, מאיה, אני שמעתי אותך עכשיו מדברת על האבוקדו. לפני שבוע היה באינטרנט כתבה על אבוקדו, והיה כתוב, ואני יכולה להעביר לך את זה, לשלוח לך את הכתבה, שבאבוקדו יש רמה מאוד גבוהה של אשלגן, ואם מוסיפים לזה מלח,
נו,
זה מערער את האלקטרוליט, את איזון האלקטרוליטי,
אוי,
וזה
אוי.
גורם לנפיחות ברגליים ואגירת נוזלים.
לא, לא.
מה דעתך?
אז תשמעי, קודם כל כזה דבר.
כי אני חיה על אבוקדו.
אני מכירה את, את היכולת של, של אנשים מאוד מאוד מוכשרים שעובדים באונליין, ליצור okay. כותרות שעושות שיכנסו לקרוא מה קורה שם. וזאת כותרת שהיא נורא נורא מפתה לראות מה קורה, אבל
כן.
צריך לשים לב, אני אגיד לך מה, אם באבוקדו יש הרבה אשלגן, או אין הרבה אשלגן, הם לא שיקרו לך. העניין כן. הוא שהם לא אמרו לך את הכל, שבכל הירקות יש מלא 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 אשלגן. אבוקדו הוא לא אחד מהכי עשירים באשלגן, אם מלא ואוי ואבוי ואסור וזה. כל ירק שתוכלי מכיל כמות ענקית של אשלגן, ואני לא מדברת איתך רק על תפוחי אדמה, עגבניות וחסה, ואם תוכלי לחם מלא, אז יהיה בו יותר אשלגן מלחם לבן. אין המלצה להוריד אשלגן, אלא למי שיש לו סיבה רפואית לזה, ואז אומרים לו את זה, ואז צריך לחשב, נגיד בבעיות כליה מסוימות, לחשב לו את התפריט, שלא אומרים לו ירקות, אבל צריך למדוד אותם כאילו אם יש בעיות כליה, למדוד את כמות האשלגן. עכשיו,
אוקיי. עכשיו הם
אשלגן בנטרן, כן. יש קשר ביניהם, אבל שוב, לא צריך להגזים. תוסיפי אוקיי, לך מלח אוקיי. ברמה שיהיה אוקיי. לך טעים, וצריך לזכור טוב טוב טוב, שרוב הנטרן שנכנס לגוף, והתכוונתי לדבר על זה בהמשך התוכנית, באיך יודעים כמה נטרן זה הרבה, רוב הנטרן שנכנס לגוף, זה לא תוסיפי מלח על האבוקדו. אבוקדו בלי מלח זה פחות טעים להרבה אנשים.
נכון.
עכשיו,
נכון.
זה לא מזה הנטרן בגוף, הנטרן בגוף הוא ב-90% ממנו. זה ממחלים מתועסים, את לא שמה לב בכלל, בתוך הלחם יש לך מלח, בתוך הבשר שעבר הכשרה, הכשרה של בשר בארץ זה עם מלח, בתוך מוצרים מתועסים, בתוך רטבים, בתוך גבינות מלוחות וצהובות, בתוך ירקות מוחמצים. אבל בכל הדברים האלה יש מלח, העיקר של המלח, זה לא אם את מנערת טיפת המלחייה על האבוקדו, לא. רוב המלח בגוף הוא לא מזה, אז למה להפחיד סתם אנשים, אני לא יודעת, את יכולה לאכול אבוקדו, ולשים עליו קצת מלח שיהיה לך טעים, אני לא רואה אם זה בעיה, ואבוקדו זה מאוד 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 בריא, והרבה, לא יותר אשלגן מאשר בירקות אחרים, והרבה הרבה יתרונות בריאותיים אחרים.
עכשיו הם מייחסים את זה גם אם אוכלים, למשל גבינות שמנות ביחד עם אבוקדו, זה גורם לבעיות בדרכי עיכול. מה דעתך?
אוי נו.
אני לוקחת את הכתבה ואני מעבירה לך.
אין לי, אני אתעצבן, אל תעבירי לי את הדברים האלה, אני אתעצבן, אני לא אוהבת לקרוא שכל אחד כותב מה שהוא רוצה.
אני בדרך כלל לא קוראת, אבל אתמול זה ככה, את יודעת, קצת...
כן.
לדעתי,
לי את העיניים. לפעמים זה מצחיק אותי הדברים האלה, כן. ולפעמים זה מעצבן אותי הדברים האלה, אוקיי. ויש בר, שאת יודעת, אני ראיתי איזה סרט, על, בסדרה, בנטפליקס, על איזה מישהי, שהיא בעונה 2, היא קופצת אחורה בזמן לשנת 1982. עכשיו, 1982 זה לפני המון זמן, אבל זה לא מספיק המון זמן, אני זוכרת את התקופה הזאת. והיא רוצה למצוא מישהו שהיה חי ב-1982, אז היא נכנסת לטלפון ציבורי, היה אז טלפון ציבורי, ויש שם, אם את זוכרת, היה שם ספר טלפונים שצריך להתחיל לדפדף ולמצוא לפי א' ב' את השם.
כן, בטח.
כן. ואז אני נזכרתי בתקופה הזאת, ואני מספרת את זה לבן שלי, והוא אומר לי שזה נשמע לו כמו איזה פרה-היסטוריה, ואני אומרת כאילו, וואלה, היום כל המידע כל כך נגיש לנו, ובאותה שנייה אני חשבתי על זה, היא יכולה למצוא היום את אותו איש שהיא רוצה בחצי שנייה בלחיצת כפתור בגוגל. מצד שני, היום, תראי, החיסרון הוא שהכל מופצץ כל כך במידע שחלק גדול מאוד ממנו הוא המצאות מטורפות, שאין לך אפילו איך לדעת שזה המצאות.
את יודעת מה פרופסור קרסו אומר, אני לפעמים מאזינה לו, והוא אומר לא לפתוח, לא להסתכל בדוקטור גוגל.
אז את מבינה שאני לא יכולה לא להסתכל, כי נגיד היום אני רציתי לראות רציתי לראות משהו על העיר דלפט בהולנד, יש שם את הקרמיקה הזאת, רציתי, אז ישר נכנסתי לגוגל, עכשיו לא שמעתי שאני נכנסה לגוגל, בטלפון קופץ לי בינתיים שטויות אחרות, אני רואה אותם, אני קולטת אותם, אני לא יודעת, אז לפעמים אנחנו לא רוצים, אנחנו נחשפים לכל המידע הזה, שזה, יש לנו גם יתרונות, וגם יש לנו חסרונות, נכון. ופשוט באמת, אנחנו צריכים לדעת לסנן היטב, אז על השאלה שלך עם האבוקדו, תאכלי אבוקדו, אם את רוצה, תשימי עליו מלח, אם את רוצה, תשלבי אותו בסנדוויץ' עם גבינה צהובה, אין אם זה בעיה מבטיחה לך, שאם יש לך נפיחות ברגליים, זה לא בגלל זה.
לא, אין לי כלום.
אז יופי.
עכשיו, מאיה, רציתי לספר לך, סיימתי השבוע את הקישואים עם הביצים הקשות.
של עידית, מקורס הדיאטה שלי בא.
תקשיבי, יש לי נכד שהוא צמחוני, הוא בן 11. הוא אוכל אצלי כל יום. עכשיו, החתן שלי הוא שף, וכל פעם הוא בא לי עם הברקה חדשה. לקחנו את הקישואים, עם הביצה, הוספנו, זאת אומרת, עשינו שתי וריאציות, אני רוצה למכור לך, אחת הוספנו מיוקל, זה היה סוף הדרך.
מה הוספתם?
מיוקל, מיונז.
כן, כן, כן.
ואחת הוספנו טחינה בולמית.
מה את אומרת?
תקשיבי, מה היה? הברקה. את חייבת לנסות.
נכון. בהחלט חייבת לנסות. את המתכון משבוע שעבר, הוא נמצא באונליין של הרדיו לכל מי שמאזין.
ארבע ביצים היה, ארבע ביצים, קישואים, לעדות בתנור, ועם בצל מטוגן הוספנו, אז הוא אמר לי, סבתא משעמם, אני רוצה לנסות משהו אחר, בבקשה.
יפה.
אז הוספנו חצי, הוא צמחוני מגיל ארבע.
זה דרך מצוינת להוסיף לו ביצים לתפריט.
כן, כן.
נכון. יופי. רעיון מעולה, מעולה.
כן.
תודה רבה 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 רבקה, ושאלות מעולות, תודה רבה רבה לך, היה כיף לדבר איתך ולשמוע אותך.
תודה,
ושבת נפלאה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
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 דוקטור מאיה?
כן.
שלום.
כמו סטס?
מדברת אתי, אני בת 74,
אוקיי.
ואני כל יום במקום קפה, אני מכינה כפית של קינמון, האם זה בסדר?
זה מדהים.
כן?
כן, אני אגיד לך משהו. קודם כל, זה הרבה אנשים ששותים הרבה קפה, מחפשים קצת דרך להוריד את זה, לא שיש בעיה עם הקפה, אבל עדיף לגוון גם בשתייה, כמו שמגוונים כשדיברתי על זה קודם עם האוכל, וכפית של קינמון ליום, בוא נגיד לא, סליחה לא ליום, כפית קינמון נמצאה במחקרים כמפחיתה את רמות הסוכר בדם.
אני בגבולית, אני אין לי סוכר, אני גבולית.
שנייה רגע, אני רק אגיד לך, לכמה שעות אחרי שאת אכלת את הכפית הזאת. עכשיו, אנשים חושבים, טוב, אני אוסיף טיפה קינמון על ההוגיות או משהו, זה לא מספיק, צריך כפית בשביל להגיע להשפעה הזאת, וכפית קינמון, נגיד לכמה שעות, היא יכולה לעזור באיזון רמות הסוכר בדם, לפי מחקרים, וזה ממש מצוין. ואם זה טעים לך, מוסיפה לזה בטח גם קצת חלב או משהו?
בלי סוכר, בלי כלום. בלי כלום. קינמון.
יפה.
קינמון שאני תוכנת, קינמון שלם.
מה את אומרת? יפה. מעולה, זה נשמע טוב מאוד.
כן.
ורגע, גם בלי חלב?
בלי חלב, בלי כלום.
מה את אומרת?
כן, דווקא זה טעים.
אני אנסה. אני כאילו יש לי כזה הרגל הכל עם החלב סויה, אבל זה נשמע לי יותר...
לא, 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 כלום לא שמה, כל יום בשעה...
שמעים מה אפשר, אם רוצים כאילו, זה יותר חורפי, אז אפשר לעשות כפית קקאו וכפית קינמון, נניח בלי סוכר עם קצת חלב, זה יוצא, וואי, גם מסביע בנוסף לכל ויושב כבד כזה.
לא, לא, רק כפית קינמון. האם זה טוב, זה כאילו אם אני גבולית, זה בסדר?
בהחלט. בסדר ומומלץ. כל הכבוד שאת תוכנת לבד.
כן, 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 אני תוכנת לזה.
מעולה.
כן.
יופי.
אוקיי, תודה רבה לך, תודה, ושיהיה שבת שלום לכולם.
שבת שלום, מוצ'ס גרסיאס, עתית אמביאן. גרסיאס, גרסיאס. ובפינת המחקר, האם אפשר לאכול כל שלוש שעות, האם צריך לאכול כל שלוש שעות? אז טוב, אז יש תיאוריות שגורסות שצריך לאכול כל שלוש שעות בדיוק, גם אם לא רעבים. אכלתם בשבע, תאכלו בעשר, באחת, בארבע, בשבע בערב ובעשר בלילה. אז האם זה רווח שהוא נכון לכל אנשים, לבריאות או לסוכרת? ממש, ממש לא. אין חוקיות כזאת. אין הוכחות מדעיות שאם אוכלים כל שלוש שעות, זה האכילה הנכונה ביותר בריאותית או מפחיתה סוכרת או משהו. בעבר היו תיאוריות כאלה שאמרו, אוקיי, תאכלו כל שלוש שעות, אז יהיה לכם איזון מסוים, בלי הקפצה של ה... כמובן תלוי מה אוכלים, אבל בלי הקפצה של רמות האינסולין בדם לאורך היום, נשמור על רמות סוכר קבועות, אם אוכלים כל 3 שעות פחמימה מורכבת, עם חלבון, עם קצת סיבים מהירקות, אז זה כאילו הכי טוב למניעת סוכרת. אבל אז יצא מחקרים, שראו שבחלק מחולי סוכרת, עדיף 2-3 ארוחות ביום וזהו, או שלכל מישהו אחר מתאים 4 לחלק ל-4 פעמים, לכל אחד מתאים משהו אחר. האם זה טוב לדיאטה לאכול בכוח כל 3 שעות? גם לא, כי כאילו, אוקיי, נגיד אכלתי ואני נורא שבעה, אני צריכה לאכול בכוח? או אכלתי ואני נורא רעבה, אם אני צריכה לחכות שתגיע השעה? גם לא. לא נולדנו עם שעון על היד, ומחקר אפילו מצא שאם מישהו אוכל לפי השעון בלי להיות רעב, מגדיל את הסיכון לעלייה במשקל. אז צריך תקשיבו לגוף, לא לעשות שום דבר בכוח, ובטח לא לפי השעה. אחרי הפרסומות נדבר על נטרן, על לביבות בטטה, ונמשיך לענות לכם, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, עכשיו תקשיבו, אני מתנצלת מאוד, אני דוחה את הפינה שלנו על המלח לשבוע הבא, כי יש מלא מאזינים שמחכים, אז אני לא יכולה. מאזינות, וואו, אז נתחיל עם המאזינה הראשונה כבר עכשיו, שלום.
מיוש.
כן.
מה קורה, זאת מזי?
היי מזי, מזמן לא קיבלנו ממך איזה מתכון ככה.
למה? שלחתי מתכון נהדר של עוגת שוקולד ללא גלוטן למאירה, יחד עם התמונה.
הבנתי, בסדר, תעביר לי, אומרת, באוזניה, יופי.
זה אחד, אוקיי, אתמול...
רק אני רוצה להגיד לך משהו, ללא גלוטן זה לא אומר שזה יותר בריא, ללא גלוטן זה...
לא, ברור.
אוקיי, זה רק מתאים למי שיש לו צליאק, אבל זה לא...
בדיוק. אוקיי. אנחנו יודעים ומודעים.
יופי.
לאור החוכמה שאנחנו מקבלים בשיעורים האלה.
מהממת, השיעורים. יופי.
אני מדברת כמורה.
הבנתי.
שבוע שעבר דיברתי עם איזה מאזינה חמודה על האורז. ואז אני שמעתי שאורז לבן הוא לא טוב כמובן, הפחמימות של האורז מתעכלות בקלות, הסוכרים מתפגים, זה פחמימות. כל מה שאת אומרת. שאלה שלי, אני מכינה אורז מסונן. זאת אומרת, אני מרתיחה אותו במים, כל המילה אני יוצא, אני שוטפת אותו,
לא כל המילה אני יוצא, חלק קטן מאוד, לא, גם לא רוב, מה נראה לך?
לא, השאלה שלי...
אז יופי, תכף תגידי לי שאורז זה ירקות, אני הרתחתי סיננתי, יצא קלוריות, יצא המילנים, אז אני אוכל את אורז...
זה לא פחות נורא מהאורז שלא מסננים, בואי נגיד.
הוא לא הופך להיות פחמימה מומלצת, לא. אין בזה סיבים תזונתיים עדיין, את מוציאה חלק מאוד גדול ברגע שאת מרתיחה ומסננת, את מוציאה כמעט... בוא נגיד יותר מחצי מהברזל, המגנזיום, האשלגן וכל מה שיש באורז, את מוציאה, במקום שזה יהיה לך באמנה, את מוציאה את זה החוצה, אני לא יודעת כאילו למה את עושה את זה, יכול להיות שאת טיפה להם מפחיתה את האינדקס הגליקמיה, אבל זה לא הופך את זה ליותר מומלץ בריאותית. אני עדיין אגיד דבר כזה, אורז, אם את רוצה שהוא יהיה בריא, את צריכה להתחיל מאורז מלא.
תמתיני, יש לי בשבילך.
אוקיי.
האורז המלא שדיברת שבוע שעבר.
כן.
ואת אמרת שזה 3 שעות, ובערך אני עושה, כמו שאת אומרת, את כמעט מדהים.
אוקיי.
אני שמה על הפלטה, אחת השיטות הבישול שלי זה הפלטה, פלטה לשבת, לא כי אני דתייה. הפלטה שבת.
אין לי
ואז
כזה.
ואז אני עושה את האורז, מבשלת, כן, כאילו, כן. עושה את כל מה שצריך. כן. הוא נשאר שעתיים על הפלטה, תשמעי, כן. מאיה.
יצא טעים?
מיוש, אין דברים כאלה.
את רואה? כולם אמרו לי אורז מלא לא טעים. צריך לדעת להכין, ואז יוצא טעים.
על הפלטה, את עושה אותו...
אני שמה, אין לי פלטה, יש לי קיריים חשמליות, אני שמה על אש נמוכה, עומד שם, אני לא מתקרבת לזה, אני לא צריכה לבדוק את זה, זה עומד שם כמה, זה הרבה זמן, ונהיה מהמדהים.
גם אני לא בודקת את זה אחרי 3 שעות,
כן, אני הולכת, עושה מה שאני רוצה, זה נהיה לבד.
עכשיו יש לי עוד רעיון לירקות, למרקים, אוטוטו ממשמש הוא בסתיו.
איזה סתיו, אני מתה מחום, אני לא אפילו כל...
אבל אוטוטו, אני למשל אחת שצורכת מרק כל יום, אז אני עושה כזה דבר יום, ירקות. אני קולפת קולורבי, שומר, דלורית, גזר, כל הזה, ראש סלרי,
זה שורשים כזה.
שורשים, מכניסה הכל למג'ימיץ, עושה אותם סלייסים. מכניסה אותם לסקיות של איקאה שיש להם כזה זיפ כזה.
רגע, את עושה לחלקת למרק שמור בפריזר?
כן.
שנייה, רגע, למה למרק? את יכולה להוציא אותו לעשות ירקות מוקפצים ככה כל יום?
הכל.
יו, מגניב.
לא רק למרק. אז אני מכינה
עכשיו
מכינה.
אני אגיד לך מה, את גם ציינת בדיוק את הירקות שהם לא מתקלקלים, אם חותכים אותם ושומרים הערך התזונתי נשמר.
בדיוק, אז זה הכל, אני גם קוצצת כוסברה, סלרי, פטרוזיליה, בצר, קרישה פשי, גם בסטטיות.
נשמע ששווה לבוא לבקר אותך.
את יכולה לבוא, וגם קטניות. חומוסורית, עדשים, אפונה יבשה, גם אני מבשלת על הפלטה.
זה אני, לא, תקשיבי, זה עשיתי כבר מזמן, כי כאילו,
הרבה... לא, שאלתים הם לא מאבדים משהו.
לא, לא, לא. אני אגיד לך מה, גם הקטניות, אפשר לקנות את זה כפו כבר בסקיות, שזה עולה הרבה יותר. עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, אוי, קטניות זה התעסקות, וצריך להדפיח, לא שזה. מה שאני עשיתי גם, אני פשוט, אני אגיד לך מה אני עושה. אני מדפיחה, נגיד, הגרגירי חומוס.
כן.
שוטפת טוב, 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 מבשלת, מסננת טוב, טוב, טוב. אחרי שזה מתקרר, אני שמה לי במנות מדודות, לפי המשקל בסקיות, כל מנה, 150 גרם. כן, אני מפשירה במיקרו אפילו, לשתי דקות, יכולה לשים את זה לסלט, על מה שרוצים, זה מוכן.
זאת אומרת, הירקות, את אומרת, הם לא מאבדים מהערך שלהם.
הירקות שציינת, כרוב, קולורבי, גזר,
כל השורשים.
בדיוק, לא קורה כלום. לא קורה כלום. והקדניות, גם לא. אין שם ממש התפרק, אין שם ממש התקלקל, לא בבישול מראש ולא בהקפאה, בכלל לא.
אז אני לא רק יפה, אני גם מופעה, כל הכבוד.
וגם יש לך פריזר גדול.
כן. יש לי פריזר גדול, ואני, אז אני אומרת, אחד השיטות זה הפלטה, אלה ששאלו ואמרו על האורז המלא,
מהממת, ננסה בהחלט, תודה רבה רבה על הטיפים, מה זה יממים,
מהממת. שבת נפלא.
תודה, תודה, תודה. ויש לנו עוד מזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, קוראים לי לינוי, אני בת 16.
אה, יופי.
יש לי ויכוח קטן עם אבא שלי, שדרך אגב מאזין לכל הסידורים שלך, והוא שמח עלייך. בקיצור, הוא טוען שמומלץ להתחיל לשתות קפה רק מגיל 18, אחרת זה עושה כל מיני נזקים.
איזה נזקים?
ואני רציתי לשמוע את דעתך בנושא, אני לא יודעת.
אני גם לא יודעת. אין בעיה, את יכולה, בת 16, אין שום בעיה, אני הייתי אומרת לך גם מגיל 14, אין בעיה. העניין הוא שמי שלא רגיל לשתות קפה וכן שותה קפה, אז יש לו השפעות של הקפאין, כמו למשל, עלייה בדופק, עלייה בלחץ הדם, עלייה בהירנות, עלייה בהשתנה, כאילו יותר נוצר שתן ויותר הולכים לשירותים, ואז כאילו מאבדים נוזלים וצריך לשתות גם יותר מים. אבל זה קורה רק באנשים שהם לא רגילים, והם פתאום פעם ראשונה ישתו קפה. עכשיו, אנשים לא שמים לב, אבל לאט לאט במהלך החיים הם טיפה שותים יותר ויותר, ואז כל התופעות האלה לא קורות. היום, כאילו, ההגדרות הן... שקפאין הוא בכלל נוגד חמצון, ויש לו כל מיני השפעות נגד סרטן מסוגים שונים, וליותר נגד מחלות לב, ולשיפור הזיכרון, וכל מיני דברים. כאילו אין משהו ספציפי שאומרים, אל תשתו קפה אף אחד, או תתחילו לשתות בגיל מסוים. גם אם מישהו הוא ילד בן 6, ואוכל ארטיק טעם קפוצ'ינו, או איזה מילקי קפוצ'ינו, אני לא יודעת את כל הדברים האלה, ויש שם טיפה קפאין, זה לא שקרה לו, אוי ואבוי ו... בקיצור, מבחינתי את יכולה לשתות קפה, אני מצטערת אם אני סותרת את מה שאבא שלך אמר, הוא מאזין נאמן, אני לא הייתי רוצה לאבד אותו מתור מאזין.
אל תדאגי. טוב, תודה רבה.
גמור. זהו? בסדר כן. גמור. טוב, נשארה. תודה לך, מהממת. יש לנו עוד מאזינה לדקה אחת, מה נעשה? שלום.
היי, שלום.
היי.
מדברת רחל.
כן.
יש לי שאלה לגבי איזון רמות סוכר בגוף. אני עשיתי בדיקת דם, והבנתי שבתור מערכים הוא בין 70 ל-100, יצא לי 98. אומנם לא קיבלתי שיחת טלפון מהרופא, אבל...
אני אגיד לך מה, 98 זה אולי, זה כאילו יכול להיות שזה גם יקפיץ. אני למשל פעם אחת רצתי ברגל, איפה שעושים את הבדיקות?
עשיתי זה בצום בבוקר אחרי שינה.
בסדר, בצום בבוקר אחרי שינה, קמתי ורצתי לשם, במקום לנסוע עם האוטו, ואז הריצה בפני עצמה עלתה לי את הסוכר, או הלחץ מזה שמישהי דוקרת אותך, את יושבת, את רואה את המחטים, היא סוגרת לך את העברית, ואת כאילו, נגיד, פוחדת מבדיקות, רק זה, הפחד מהבדיקה עצמה יכול לעלות לך את הסוכר. בקיצור, זה יכול להיות הרבה דברים, אז אל תקחי.
אם אני אוסיף לעניין שנגיד יש לי הורים סקרת סקרתיים.
מה שאני רוצה, תקשיבי, תעשי עוד בדיקות, עוד אחת לפחות, אם זה גם יוצא לך בסביבות 100, 102 ככה, וזה כאילו גבולי כזה, ואז אני אצטרך לצאת לך הנחיות, לא אשמח בדיקה חד פעמית. בסדר?
כן, גם אם יש לנו רקע של סוכרת בבית.
זה, כאילו. תראי, ההמלצה לכל בן אדם, לא משנה אם אין לו רקע לסל סוכרת, תורידי סוכר, תורידי פחמות רעות, תורידי קמח לבן. ולך אני יכולה להגיד לך, את חייבת לעשות את זה, רק אם תעשי עוד בדיקה אחת, שתצא לו תקינה, ואז תתקשרי אליי, טוב?
אוקיי.
אז אני מצטערת, כי נגמרה לנו תוכנית, אני אשמח להרחיב בנושא גם בפעם הבאה. אוקיי. תודה רבה רבה.
תודה.
ומאחר שהגענו לסוף, לביבות בטטה, יופי, לביבות בטטה ובולגרית, מושלם גם לילדים, תעפו את הבטטה, אל תבשלו את זה, כי אם מבשלים זה סופך, אחר כך זה מכיל יותר נוזלים ונצטרך יותר פירורי לחם, אז אופים את הבטטות, בטטה, מערבבים עם ביצה, 150 גרם בולגרית, אתם יכולים להוסיף עכשיו שתי כפות פירורי לחם, או בצל ירוק, מה שאתם רוצים, וזהו, עושים על, עם כף לביבות, על תבנית אפייה, מרססים, אופים כחצי שעה, פחות מ-60 קלוריות ליחידה, מושלם, טעים, לא הרבה עבודה. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, למיכל קדוש, לאליעזר בן יהודה. אחרינו, האחד והאחיד, פרופסור רפי קרסו, אני אשתמע איתכם, אני מקווה. בעזרת השם, מה שנקרא, גם בשבוע הבא, אני מאחלת לכולם שבת של שלום ובריאות.